כל שידורי תורה, קשת, ברוכים הבאים, יום רביעי היום, שיעור שבועי מפי הרב אמנון בזק על פרקי אליהו בספר מלאכים. הרב בזק.
שלום וברכה. בשיעור שעבר דיברנו כרקע לתקופת אליהו על המצב הקשה שהתעורר בממלכת ישראל עם עלייתם של עומרי ובנו אחאב למלוכה. ראינו שעומרי ואחאב, בניגוד למלכי ישראל הקודמים, מהווים מלכות יציבה וחזקה של אנשים חזקים שמצליחים לקומם ולהקים את ממלכת ישראל המתפוררת מהצרות שהיו לה במלכים שקדמו להם. ומצד שני מדובר באנשים שהגבירו מאוד את החטאים ויצרו מהפכה בחטאים של ממלכת ישראל, מהפכה שמגיעה אולי לסיעה אצל אחאב בן עומרי, שממסד את עבודת הבעל בישראל, נושא לאישה את איזבל, בת את בעל, הולך ועובד את הבעל, ובכך נכניס לראשונה בתולדות ישראל את עבודת הבעל בצורה ממוסדת מנקודת מבט של המלכות. לאור זה הסברנו את הרקע לצורך בנביא בעל אישיות מיוחדת שיוכל באמת להילחם בצורה משמעותית בעבודה הזרה הממוסדת של ממלכה חזקה, של בית מלוכה חזק שעובד עבודה זרה בצורה קיצונית, ומול הקיצוניות הזאת צריכה להיות קיצוניות אחרת, וזה הרקע להופעתו הראשונה של אליהו. ונקרא כאן את הפסוק הראשון בפרק י' ז', ויאמר אליהו התשבי מתושבי גלעד אל אחאב, חי אדוני אלוהי ישראל אשר עמדתי לפניו, אם יהיה השנים האלה טל ומטר כי אם לפי דברי. יש כאן הופעה out of the blue של אליהו שמופיע פתאום, ואולי זה אופייני לדמותו המיוחדת, שבלי שום רקע מוקדם, לא מאיפה הוא בא, לא ממי הוא למד, לא את מי הוא ליווה, ולא מי ההורים שלו, ואין לנו מושג כלום על המשפחה של האדם הבודד הזה, אליהו הנביא, אליהו התשבי, מתושבי גלעד. ומה שהוא כאן מיד גוזר, בצורת מוחלטת, לא יהיה יותר טל ומטר, כי אם לפי דברים. השאלה המרכזית שעליה אנחנו רוצים לדבר, זו השאלה, האם אליהו כאן אומר את הנבואה בשליחות השם או מיוזמתו, ובעיקר, אם באמת מדובר בנבואה שאותה הוא אומר מיוזמתו, ובעונש הוא מביא על עם ישראל מיוזמתו, מה עמדת המקרא ביחס לעונש הזה שמטיל אליהו על עם ישראל? האם היא חיובית או שלילית? המפרשים באמת נחלקו בשאלה שהצגנו תחילה, האם אליהו פועל מיוזמתו, כך דעת הרד"ק, או בשליחות השם כדעת הרלב"ג. מן הניסוח, חי השם אלוהי ישראל אשר עמדתי לפניו, משמע יותר שאליהו באמת פועל מיוזמתו, קודם כל בגלל הצורך בשבועה לאמת את הדברים שלו, וגם הביטוי כאים לפי דברי. וכך גם בחז"ל, יש לנו במדרש דברים רבה, שאומר כל מה שהקדוש ברוך הוא עושה, הצדיקים עושים, והצדיקים כביכול מושלים בעולם, והיות שאליהו עצר את הגשמים, אז גם הקדוש ברוך הוא עצר את הגשמים. כלומר, יש באמת הנחה שלנביא יש כוח להפעיל את שיקול דעתו ולגזור גזרות, ואז הקדוש ברוך הוא יגשים אותם. לאו דווקא שהקדוש ברוך הוא זה שגזר את הגזרה, אלא הנביא יכול לגזור גזרות, ואז כביכול הקדוש ברוך הוא כבר מקיים את הגזרה שהנביא גזר. אם אנחנו מניחים באמת שהגזרה היא כזאת, אז השאלה השנייה אכן פתוחה. האם זה דבר חיובי או שלילי? המפרשים ברובם הלכו אכן בכיוון שיש כאן ביקורת על הנבואה, על תוכן הנבואה, על עצירת הגשמים במשך שלוש שנים, שזה דבר חריף מדי. ואם נזכיר את תלמידיו של רבי יוסף קארו האלשך והכלי יקר, כבר במאה ה-16, מאוחר יותר המצודות והמלבים, ועוד יותר מאוחר רבי יהושע בחרך בספרו יונה בן אמיתי ואליהו, ועוד רבים אחריהם, הלכו בגישה שהביקורת שיש בפרק כאן על הגזרה של אליהו, היא ביקורת על עצם הגזרה, שהגזרה הייתה אכזרית מדי, ולכן הקדוש ברוך הוא שלח את אליהו בהתחלה לנחל קרית, אחר כך לאישה בצרפת, כשהמטרה המרכזית של כל מה שקדוש ברוך הוא רוצה להראות לאליהו, שיראה את עד כמה הגזרה שלו הייתה גזרה קשה. וכל הפרק הוא בבחינת סדרת חינוך לאליהו, שיזהר שלא לגזור גזרות קשות כאלה על עם ישראל. אני מבקש להסתייג מן העמדה הזאת, ואני חושב שאי אפשר לראות בפרקים כאן ביקורת על עצם הגזרה, ואני אציין שלוש סיבות למה לעניות דעתי הבעיה לא הייתה בעצם הגזרה. ראשית, אם באמת הבעיה הייתה רק בגזרה של אליהו, והקדוש ברוך הוא היה צריך להראות לאליהו שהגזרה היא לא גזרה נכונה, אז היינו מצפים שבסיומו של הפרק אכן יסתיים כל הסיפור. אבל בפרק י"ח כתוב, ויהי ימים רבים ודבר השם היה אל אליהו בשנה השלישית למור, לך אראה אל אחאב ואתנה מטר על פני האדמה. מכאן משתמע שזה שהגזרה נמשכה עוד ימים רבים אחרי הסדרת חינוך כביכול שקיבל אליהו, זה מראה שהקדוש ברוך הוא אכן מסכים עם הגזרה הזאת. אם הראיה, כל הרצון היה להראות לאליהו שהוא גזר גזרה חמורה מדי, אז מדוע לא נעצרה הגזרה ברגע שאליהו הבין את מה שהוא אמור היה להבין? ומזה שהגזרה עוד נמשכה ימים רבים, אז אפשר לדייק שהקדוש ברוך הוא אכן חפץ בגזרה הזאת. שנית, נקרא בהמשך ש... הקדוש ברוך הוא שולח את אליהו לאישה אלמנה, והאלמנה הזאת מת בנה. ואז אומר אליהו לקדוש ברוך הוא בפסוק כף, הגם על האלמנה אשר אני מתגורר עמה הרעות להמית את בנה. מה פירוש הגם על האלמנה אתה מרע? פשטות הדברים, זה לא רק שאתה עושה רע לכל עם ישראל בגזרת הבצורת, אתה גם עושה רע על האלמנה הזאת. כך ששוב נראה שאליהו רואה את הקדוש ברוך הוא ככתובת באמת לרעב הזה, ולא לאליהו לא הייתה שום ברירה אלא לגזור את הגזרה הזאת. טענה שלישית שאני חושב שמוכיחה שלא הייתה ביקורת כאן על עצם הגזרה של אליהו, זה גופו של עניין. אנחנו מוצאים עונשים לא פחות חמורים שנגזרו על עם ישראל על ידי הקדוש ברוך הוא. בפרק י"ט מדובר על כיליון מוחלט של כל עובדי הבעל, בימי אלישע היה רעב כבד מאוד. באופן כללי, ברגע שהתורה אומרת שאם עם ישראל לא ישמע בקול השם, אז יבוא עליו צרות גדולות, ובמיוחד הפסוקים הרלוונטיים לפרק שלנו זה לגבי העבודה הזרה, פסוקים מ"והיה עם שמוע". אז אם נאמר וחרף השם בכם ועצר את השמיים ולא יהיה מטר ואדמה לא תיתן את יבולה, קשה לחשוב על מקום אחר שבו מתאים לגזור את הגזרה הזאת. התורה הזהירה מזה שעם ישראל שרתם ועבדתם לא אם אחרי והשתחוויתם להם, ואם לא עכשיו אי מתי מגיע העונש הזה. כך שלעניות דעתי אין ביקורת על אליהו על כך שהוא גזר רעב, ובכך בהחלט ניתן לומר שהוא כיוון לדעתו של הקדוש ברוך הוא, שאכן מגיע העונש הזה שהובטח בתורה שיקרה אם עם ישראל לא ישמע בקול השם וילך ויעבוד עבודה זרה. זה מה שקורה. ויחד עם זאת אני עדיין חושב שבהחלט ניתן לראות מתוכן הפרק שיש ביקורת על אליהו, וכאן רק צריך לחשוף על מה בדיוק הביקורת. עצם זה שיש ביקורת, זה רואים כבר מההתחלה, מפסוק ב' ויהי דבר אדוני אליו לאמור, לך מזה, ופנית לך קדמה ונסתרת בנחל קרית אשר על פני הירדן. הביטוי לך מזה הוא בהחלט ביטוי של שלילה, של ריחוק, וגם מה שקורה בהמשך, שאליהו בעצם עובר מצרה לצרה, גם לא מעיד על כך שאליהו גזר גזרה נכונה. ולכן אני חושב שכדי להבין את הפרק צריך לעמוד על ביטוי אחד שדומני שהוא הבעיה המרכזית בכל הסיפור, והוא גם בכלל נותן לנו פתח להבין את כל הפרקים הבאים. אליהו אומר כך, אני קורא שוב את פסוק א', חי השם אלוקי ישראל אשר עמדתי לפניו, אם יהיה השנים האלה טל ומטר כי אם לפי דברי. ודומני שהמילה האחרונה כאן, דברי, היא הבעייתית. בניסוח הזה משתמע שאליהו מייחס את השליטה על הגשמים לעצמו. ובאמת, בפרק הבא, אנחנו נקרא שגם אחאב, כשהוא פגש את אליהו, הוא גם כתוצאה מהניסוח של אליהו, ראה באליהו את הכתובת לכל הסיפור, והוא אומר לאליהו, אתה זה עוכר ישראל. למה הוא אומר לאליהו, אתה זה עוכר ישראל? מפני שאליהו באמת לקח על עצמו את כל האחריות על מה שקורה. ועל כן, הביקורת המרכזית היא, שנכון שהקדוש ברוך הוא נותן בידי בשר ודם, בידי נביא, את היכולת ואת הסמכות ליצור תופעות בלתי טבעיות בעולם, כגון בצורת כזאת שאין גשם במשך 3 שנים. אבל דווקא משום כך, על האדם מוטלת החובה, על הנביא מוטלת החובה לבטא בצורה ברורה וחד משמעית שזה לא כוחות שיש לו באופן עצמאי, אלא שהכל ניתן לו מעט הקדוש ברוך הוא. ואליהו כאן בנקודה הזאת לא עשה את זה, ויצר באמת בלבול, והלך לדרך ארוכה שלא נגמרת פה, אבל שמטרתה הסופית היא להבהיר לעם ישראל שלא אליהו הוא זה שמביא את הרעב, אלא שהקדוש ברוך הוא מביא את הרעב. ודווקא העובדה שאליהו ייחס את הדברים לעצמו, פגעה ביכולת של אליהו להשפיע על העם. אם אנחנו מקבלים את הגישה הזאת, אז דומני שאפשר להבין היטב את כל האירועים בפרק, שאכן באו ללמד את אליהו לקח, אבל לא לקח שזה לא היה בסדר לגזור על הרעב, אלא לקח שלא היה בסדר לאליהו לייחס את הכוחות לעצמו. בואו נראה את שלוש האפיזודות שיש כאן בפרק, כיצד כל אחת מהן תורמת להבנת העניין. סיפור הראשון, אני קורא בפסוק ב' שוב, ויהי דבר אדוני אליו לאמור, לך מזה ופנית לך קדמה ונסתרת בנחל קרית אשר על פני הירדן. והיה מהנחל תשתה, ואת העורבים ציוויתי לכלכלך שם. וילך ויעש כדבר אדוני, וילך וישב בנחל קרית אשר על פני הירדן. והעורבים מביאים לו לחם ובשר בבוקר, ולחם ובשר בערב, ומן הנחל ישתה, ויהי מקץ ימים, ויבש הנחל, כי לא היה גשם בארץ. אליהו נשלח לנחל קרית, למציאות לגמרי לא טבעית, שבה הוא נמצא בתלות מוחלטת בקדוש ברוך הוא, באכילת לחם ובשר בצורה לא טבעית. עד כדי כך המקום הזה הוא לא הגיוני להיות בו, שאנחנו רואים בפרק הבא, נלמד בפעם הבאה בעזרת השם על החיפוש שעשה אחאב אחרי אליהו, אומר עובדיהו עובדו של אחאב כשהוא פוגש את אליהו, הוא אומר לו בפסוק י' אם יש גוי וממלכה אשר לא שלח אדוני שם לבקשך ואמרו אין. כלומר אחאב חיפש בכל מקום, אבל כנראה שבנחל קרית הוא לא חיפש. למה? מפני שבאזור כזה אין שום אפשרות שאדם יוכל להתקיים. אז המציאות היא מציאות בלתי רגילה, ומדוע הוא נשלח למציאות הזאת? כדי שהוא באמת ירגיש את התלות המוחלטת שלו ביחס לקדוש ברוך הוא, ושאין לו שום אפשרות לפעול בכוחות עצמו. ולכן ההכלה שלו, גם הדרך שבה הוא התקיים, היא דרך קיצונית שמבטאת את חוסר הטבעיות ואת התלות המוחלטת בקדוש ברוך הוא. מי מאכיל כאן את אליהו? העורבים. יש כאן משהו מאוד אירוני, בגלל שהעורב בתנך נתפס כחיה שלא מאכילה אפילו את הילדים שלה. כן, אנחנו מכירים את הפסוקים שאנחנו אומרים מדי בוקר בתהילים קוף ממזיין, נותן לי והמה לחמה לבני עורב אשר יקראו. בני עורב קוראים כי אביהם לא מאכיל אותם. כך גם באיוב בפרק למדחת פסוק מ' א' כתוב, מי יכין לעורב צידו כי ילדיו אל אל ישבעו. הילדים של העורב לא מקבלים אוכל מהעורב, והנה העורב הזה הוא זה שנשלח, העורבים הם שנשלחים לאליהו, כביטוי למשהו בלתי טבעי לחלוטין. את הביקורת על כך אפשר ללמוד גם מהניסוח, והעורבים מביאים לו לחם ובשר בבוקר ולחם ובשר בערב. הניסוח הזה של לחם, בשר, ערב, בוקר, מזכיר כמובן את הניסוח מפרשת המן בשמות את זין, שהקדוש ברוך הוא אומר למשה שהוא ייתן להם בערב בשר לאכול ולחם בבוקר לסבוע. כלומר, מציאות ניסית לחלוטין, ובאופן עקרוני אליהו נשלח למציאות שבה הוא אמור להפנים את הדברים שהקדוש ברוך הוא זה שנותן לחם לכל בשר, ושלאדם אין שום יכולת קיום בלי הקדוש ברוך הוא. במשך השנה שבה הוא נמצא שם הוא אכן לומד את הלקח הזה, אבל ויהי מקץ ימים, ימים במקרא זה שנה, ויבש הנחל כי לא היה גשם בארץ. אז ישנה סמליות רבה בכך שמצד מה שהקדוש ברוך הוא נתן לאליהו באופן לא טבעי, האוכל, אז היה אפשר להמשיך עם אותו סידור. אבל מצד מה שאליהו נטל בעלות עליו, על נושא המים, אליהו לא יכול היה להמשיך לשרוד. יכול לציין שתופעה מקבילה קיימת גם אצל שמשון, השופט. גם אצל שמשון אנחנו מוצאים שהוא נטל משהו לעצמו בלי לייחס את זה לשמיים. אחרי שהוא מכה בלחי חמור 1,000 איש, אז הוא אומר את השיר הידוע, בלחי החמור חמור חמורתיים, בלחי החמור הכיתי 1,000 איש. ושם הוא לא הזכיר שם שמיים, והוא נענש מיידית בעונש מאוד דומה לאליהו, שנאמר שם ויצמא מאוד, ויקרא אל השם, ויאמר אתה נתת ביד עבדך את התשועה הגדולה הזאת, ואתה עמות בצמא ונפלתי ביד הערלים. כלומר, ברגע שהוא נצמא ומאוד ועמד על סף מוות, אז פתאום הוא מכיר בכך שאתה נתת ביד עבדך את התשועה הגדולה הזאת, ולא בלחי הכמור הכיתי 1,000 איש. ולכן אפשר באמת לראות השוואה בין שני הסיפורים. טוב, אז כאן נגמר הסיפור הראשון, ואז הקדוש ברוך הוא שולח את אליהו לאישה אלמנה. בואו נקרא כאן את הפסוקים הבאים מפסוק ח' ואילך. ויהי דבר אדוני אליו לאמור, קום לך צרפת אשר לצידון וישבת שם, הנה ציוויתי שם אישה אלמנה לכלכלך. ויקום וילך צרפת ויבוא אל פתח העיר, והנה שם אישה אלמנה מקוששת עצים. ויקרא אליה ויאמר, כחינה לי מעט מים בכלי ואשתה. ותלך לקחת, ויקרא אליה ויאמר, לקחינה לי פעת לחם בידך. ותאמר, חי אדוני אלוהיך אם יש לי מעוג, כי אם אלו כף קמח בקד ומעט שמן בצפחת, והנני מקוששת שניים מציעים, ובאתי ועשיתי ולי ולבני, ואכלנו ומתנו. ויאמר אליה אליהו, אל תראי, בואי עשי כדברך, אך עשי לי משם עוגה קטנה בראשונה, והוצאת לי ולך ולבנך תעשי באחרונה. כי כה אמר אדוני אלוהי ישראל, כד הקמח לא תכלה וצפחת השמן לא תחסר, עד יום תת אדוני גשם על פני האדמה. ותלך ותעשה כדבר אליהו, ותאכל היא והוא וביתה ימים. כד הקמח לא חלת וצפחת השמן לא חסר, כדבר אדוני אשר דיבר ביד אליהו. גם כאן אנחנו רואים שוב שאליהו נשלח למציאות לא טבעית כדי ששוב הוא יפנים את התלות המוחלטת בקדוש ברוך הוא. בדיוק כמו שהקדוש ברוך הוא אמר בסיפור הראשון לאליהו, את העורבים ציוויתי לכלכלך שם, גם כאן הוא אומר, הנה ציוויתי שם אישה אלמנה לכלכלך. אין כאן כוונה שה... אישה האלמנה הזאת היא קיבלה ציווי מפורש מהקדוש ברוך הוא. הקדוש ברוך הוא אומר לו, הנה יש אישה אחת שבדעתי לגרום לכך שהיא תוכל לקלקל אותך בדרך שכאמור בלתי טבעית לחלוטין, אישה אלמנה עם ילד שאין לה שום דבר והיא על סף מוות בעצמה, ופתאום היא זו שאמורה לקלקל ולפרנס את אליהו. באופן מעניין, הקדוש ברוך הוא שולח את אליהו לצורפתה אשר לצידון. צידון, כזכור מהפעם הקודמת, זו עירה של איזבל, איזבל בת את בעל מלך צידונים. וזה שאליהו מוצא פרנסה דווקא בצידון, זה מחזק את המסר שאכן יש כאן משהו טבעי, בלתי טבעי לחלוטין, ואליהו ימצא את הפרנסה שלו דווקא באזור שהיווה מקור לכל החטא של עבודת הבעלים. האישה נראית כאישה נדיבה שמוכנה לתת לאליהו מעט מים, אבל כאשר הוא בא ומבקש גם פת לחם, היא מסרבת, ונשים לב עוד פעם לאירוניה היפה שיש בדברים שהיא אומרת, ותאמר, חי השם אלוקיך אם יש לי מאוג, כי אם מלוא כף קמח בקד. כלומר, אין לי שום דבר. הלשון הזאת מזכירה הרי בדיוק את לשון שבועתו של אליהו כמה פסוקים קודם לכן. חי השם אלוקי ישראל אשר עמדתי לפניו, אם יהיה השנים האלה תל ומטר, כי אם לפי דברי. ממש אותו ניסוח בדיוק. חי השם אלוקיך כי אם, חי השם אלוקיך כי אם. המבחן כמובן של אליהו הוא האם אליהו ישמע בקולה של האישה את הדי שבועתו שלו, ויפנים את המסר שהקיים לפי דברי הזה איננו היה, לא היה ראוי, וכעכשיו הוא במקום זה שומע את דברי האישה, קיים אלו קמח בקד ואין לי שום דבר. באמת, בסיפור הזה, אליהו עצמו כבר מודע לחלוטין לצד הניסי, והוא משכנע את האלמנה, מנסה לשכנע את האלמנה, שיקרה דבר לא טבעי. והוא בעצמו זה שאומר לאלמנה שהכל תלוי בהשם, ואנחנו רואים כאן שאליהו כבר מתחיל להפנים את המסר, והוא אומר, כי כה אמר השם אלוקי ישראל, כד הקמח לא תכלה וצפחת השמן לא תחסר עד יום תת השם גשם על פני האדמה. ויש כאן תיקון כפול. ראשית, את הנבואה כאן מייחס אליהו לקדוש ברוך הוא, למרות שגם כאן לא בהכרח הייתה לו נבואה מפורשת כזו. יכול להיות שכל מה שהקדוש ברוך הוא אמר לאליהו זה רק את מה שנאמר בפסוק עצמו. קודם ראינו שהוא אמר הנה ציוויתי שם אישה אלמנה לכלכלך. אז כמו שאמרנו מקודם, ברור שהקדוש ברוך הוא לא דיבר עם האישה הזאת, אלא רק אמר לו שיהיה אישה. אליהו זה שהבין ממילא, כמו בדיוק כמו שהוא הבין שצריך לגזור רעב, הוא גם הבין שצריך לקרוא פה נס שהאישה תוכל לכלכל אותו. אבל בעוד שבפעם הקודמת הניסוח הזה היה כי אם לפי דברי, עכשיו הוא אומר חי, כה אמר השם, הוא אומר את הדברים בשם השם, ושנית, הוא לא מייחס את הכוחות לעצמו, לא אומר כי אם לפי דברי, אלא הוא כאן מתקן בצורה מלאה, ואומר, צפחת השמן לא תחסר עד יום תת השם גשם על פני האדמה, ולא אומר עד יום תיתי או כי אם לפי דברי. וזה באמת מראה שבשלב הזה אכן אליהו מפנים את המסר בצורה ברורה. עכשיו, תנוח בשלום על משכבה המשוררת נעמי שמר, שבשיר המפורסם, כד הקמח לא תכלה וצפחת השמן לא תחסר, הרסה את כל השיר, כי היא סיימה את השיר, את הפזמון במילים, עד אשר ירד מטר על פני האדמה. ולעניות דעתי זה הדבר הכי גרוע שאפשר היה לעשות עם הפסוק הזה. כל הפסוק הזה בא להראות שאליהו הפנים את המסר הן משהותו בנחל קרית והן משהותו כעת אצל האלמנה, ולכן בניגוד להתחלה שבה הוא אמר כי אם לפי דברי, עכשיו הוא אמר עד יום תת השם גשם על פני האדמה. ולקחת את הפסוק הזה ולהשמיט ממנו את שתי המילים הכי חשובות בכל הפרק, ולשיר עד אשר יהיה מטר על פני האדמה, זה פשוט לקלקל את כל מה שהשיר הזה רצה, שהפרק הזה רצה לומר. אז זאת הערה ביחס לשירה של נעמי שמר בעניין. בכל אופן, נחזור לעניין שלנו. אליהו כאן מעמיד את האלמנה בניסיון מאוד קשה, שבה הוא מבקש ממנה לעשות עוגה קטנה בראשונה, והוצאת לי ולך ולבנך תעשי באחרונה. כלומר, יש כאן ניסיון מאוד מאוד קשה, הוא אומר, תעשי קצת, קודם כל לי ואחר כך לך ולבנך. הדרך הזאת של אליהו דורשת נאמנות מוחלטת, אמון מוחלט בנביא כחלק מקבלת מרותו, כדי שהאדם יהיה ראוי לנס. וזה באמת תופעה מיוחדת שמאפיינת את אליהו, נראה אותה גם בהמשך. אליהו, גם כשהוא עוזר למישהו, הוא דורש את הנאמנות המוחלטת ואת המסירות בשל אותו אדם שנעזר על מנת שהוא יהיה ראוי לקבל את הנס. טוב, בסופו של דבר זה מה שקורה. אכן קד הקמח לא חלטה וצפחת השמן לא חסר, כי דבר השם אשר דיבר ביד אליהו. אבל יש כאן לסיפור אפילוג, וגם הסיפור הזה הוא בעל משמעות. ויהי אחר הדברים האלה, חלה בן האישה בעלת הבית, ויהי חוליו חזק מאוד, עד אשר לא נותרה בו נשמה. ותאמר לאליהו, מה לי בלך איש האלוהים? באת אליי להזכיר את אבוני ולהמית את בני? ויאמר אליה, תני לי את בנך, ויקחהו מחיקה, ויעלהו אל העלייה אשר הוא יושב שם, וישכיבהו על מיטתו. ויקרא אל אדוני ויאמר, אדוני אלוהי, הגם על האלמנה אשר אני מתגורר עמה, הרעות להמית את בנה. ויתמודד על הילד שלוש פעמים, ויקרא אל אדוני ויאמר, אדוני אלוהי, תשובנה נפש הילד הזה על קרבו. וישמע אדוני בקול אליהו, ותשוב נפש הילד על קרבו, ויחי. ויקח אליהו את הילד ויורידהו מן העלייה הביתה, ויתנהו לאמו, ויאמר אליהו, ראי חי בנך. ותאמר האישה אל אליהו, עתה זה ידעתי, כי איש אלוהים אתה, ודבר אדוני בפיך אמת. שוב חולפת שנה, וכתוב בפסוק תתווה, ותוכל היא והוא ביתה ימים, ומתרחש אירוע נוסף, מותו של הילד. מה המשמעות של הסיפור הזה? מסתבר שהסיפור הזה בא שוב לחזק וללמד את אליהו את אותו לקח שהכל בידי שמיים. נשים לב לנקודה אחת שהיא נראית לי המרכזית בכל הסיפור. אליהו פונה פעמיים אל הקדוש ברוך הוא. בפעם הראשונה הוא משכיב את הילד על מיטתו, אבל שום דבר לא קורה. רק אחרי שהוא משכיב אותו על מיטתו, הוא קורא לשם ואומר, השם אלוקי, הגם על האלמנה אשר אני מתגורר עם הרעות על המית את בנה. משתמע מכאן שאליהו ציפה שדי יהיה בהשכבת בן האלמנה על המיטה שלו כדי לגרום לו לחיות. אבל רק כאשר לא קורה שום דבר, אז הוא פונה אל הקדוש ברוך הוא ואומר לו, הגם על המנה אשר אני מתגורר עמה. ובדרך הזאת בעצם שוב אליהו מבטא את העובדה שהוא עצמו באמת לא יכול להתמודד עם המציאות. ורק אז, רק כאשר אליהו מתפלל, אז וישמע השם בקול אליהו, ותשוב נפש ילד על קרבו ויחי. כלומר, פעם נוספת צריך היה אליהו להפנים את העובדה שהכל בידי שמיים. לאחר הסיפור אומרת האלמנה, ותאמר האישה אל אליהו, אתה זה ידעתי כי איש אלוהים אתה, ודבר השם בפיך אמת. המשפט הזה הוא באמת תמוה, כי במשמע מפולי שקודם לכן היא פקפקה שאליהו איש אלוקים, וזה לכאורה סותר את זה שלפני כן כבר אמרה לו בפסוק י"ח, מה לי ולך איש האלוקים, באת אליי להזכיר את אבוני ולהמית את בני. אבל נראה שבאמת הדגש המרכזי בדברים של האלמנה הוא שעכשיו היא הבינה שאיש אלוקים אתה ודבר השם בפיך האמת, דהיינו שאליהו אכן מייצג את דבר השם ולא רק את דעתו האישית, ורק מכוח זה ניצל הבן שלה. כלומר, כשהיא ראתה שבנה ניצל, היא אמרה, אהה, עכשיו אני מבינה שכל מה שאתה עושה זה מעט השם, ושאתה באמת פועל מתוך שליחותו של הקדוש ברוך הוא, ולא מכוח איזשהו כוח עצמאי שיש לך. אז המשפט הזה, אתה ידעתי כי איש אלוקים אתה ודבר השם בפיך אמת, הוא בעצם סיכום לכל מה שראינו היום בפרק ואת כל הרעיון כולו. הבעיה מלכתחילה הייתה שאליהו ייחס את הכוחות לעצמו, כי אם לפי דברי, בתהליך שהוא עבר, לימד את אליהו שהכל בידי שמיים, וכשראתה גם האלמנה את העובדה שאליהו מבין את זה, אז היא מגיעה למסקנה שאולי עכשיו באמת מקבלת משמעות מיוחדת, כי איש אלוקים אתה ודבר השם בפיך אמת.